קראנו השבת את פרשת מטות. הנושא הראשון, נדרים ושבועות. והתורה מחדשת לנו שאדם יכול ליצור איסורים, ואחר כך האיסורים הללו הם איסורי תורה. אדם נודר, ואחרי שהוא נודר, נודר לאסור עליו אכילת פירות מסוימים, ואז יש איסור תורה, לא יחל דברו. יוצר איסורים, ויש עליו אחר כך מצווה. ככל הוא יוצא מפיו יעשה, מצוות עשה, אם הוא מקיים את הדברים. וחלילה בחס, הוא לא מקיים את הדברים, אז הוא עובר בעשה, ועובר בלא תעשה. יותר מזה, התורה מחדשת לנו שאם אדם נודר, הוא יוצר חלות של איסור של קדושה מסוימת. יש מעילה בקונמות. זאת אומרת, אם אדם עובר על נדרו, הוא אסר פירות האלה לכל העולם, נגיד. ואחר כך הוא אוכל את מהפירות שהוא אסר, אז הוא עובר באיסור מעילה. איסור מעילה בדרך כלל זה איסור של מעילה בקודש. אדם יקדיש קורבן, ואחר כך הוא נהנה ממנו, אז הוא עובר באיסור מעילה. אבל התורה מחדש לנו כאן חידוש יותר גדול, שבעצם הוא לא יקדיש את הפירות הללו, הוא אסר אותם. הוא לא התכוון שהם קדושים לשם, שהוא יביא אותם לירושלים, אם זה קורבן, נביא את זה לקורבן, אם זה קדושת דמים, נביא את זה בתור דבר קדוש שהשתמשו בזה אחר כך לצורכי הקודש. הוא לא הקדיש, הוא רק נדר. הוא נדר, וזה יוצר איסור מעילה. צריכים להתבונן. מה שייך כאן איסור מעילה? איסור, כן, אני מבין, אבל מה שייך, הוא לא מועל בקודשים, זה לא קודש, זה רק אסור. אנחנו צריכים להתבונן בזה, שחכמים אמרו לנו עוד הלכה. הם אמרו שמי שנהנה מהעולם הזה בלא ברכה, הוא מעל. עוד, זאת אומרת, כל דבר שיש בעולם הזה, הוא שייך לקדוש ברוך הוא. ואם הוא נהנה בלי רשות, לקבל רשות מהקדוש ברוך הוא להשתמש בזה, יש בזה גדרי שהיא מעילה. כמובן שהכוונה מעילה לא שהוא חייב במלכות, אם אדם נהנה מהעולם הזה בלא ברכה, כל הברכות הן בכלל דרבנן. אז בכלל מתעוררת לנו שאלה מאוד גדולה. שלפני שחכמים תקנו ברכות, מי שאכל בלא ברכה הוא מעל? מה קרה אז? לא מעל. אז אחרי שתקנו ברכות, זה יצר את האיסור מעילה? לא מסתבר הדבר הזה. צריכים להגיד שחכמים, כשתקנו ברכות, הם בעצם תקנו צורה מסודרת של הבאת תודה לקדוש ברוך הוא, דבר שמקודם היה נהוג ממילא, שכל אחד שאכל משהו, או השתמש בדבר שבעולם, אז הוא ידע שזה של הקדוש ברוך הוא, וידע והודה לקדוש ברוך הוא. ככה זה היה סדר. אחר כך יש ירידת הדורות, אנשים לא כל כך יודעים בדיוק איך להגיד, מה להגיד, אז אתם יודעים, ככל מה שהדורות יורדים, יותר מכניסים לפה להגיד מה לעשות. מקודם הדורות הראשונים, כל אחד בעצמו הבין באופן טבעי מה לעשות. היום לכל דבר יש הדרכה. יש מדריכי חתנים, מדריכי הורים, מדריכי בנים. פעם זה לא היה ככה. זה באופן טבעי. יכול להיות שלהדרכות האלה יש תועלת. אבל כל פנים, זה המציאות, שבדורות הראשונים, אז באופן טבעי כולם היו מאמינים וידעו שהכל בא מן השמיים. שהכל ריבונו של עולם עושה. אחר כך באו חכמים, כמו שהם תקנו תפילות, אז הם תקנו גם ברכות. זאת אומרת שבעצם מאז ומתמיד אסור היה לענות מהעולם הזה בלי להודות לריבונו של עולם. אחרי שחכמים ראו שיש צורך לתקן ברכות, אז הם תקנו ברכות, ושאדם יודע לקבל רשות להשתמש בדבר שבעולם, כי כל דבר שבעולם זה שייך לקדוש ברוך הוא. אפילו שאדם עמל עמל עליו, אז מי נתן לך את הכוח לעמול? ומי נתן לאדמה שתצמיח את הפירות? אז ריבונו של עולם הוא שותף מלא בכל מה שיש בעולם. ומה שאנחנו עושים, אנחנו שותפים שלו, לא, הוא שותף שלנו. ולכן העולם קדוש. זאת אומרת, העולם שייך לריבונו של עולם. כל מה שייך לעולם, הקדוש ברוך הוא, זה קדוש. אז יש דברים שהם ספציפיים, מיוחדים באמת, רק לריבונו של עולם, בית המקדש, קורבנות, הם ממש קדושה מוחלטת, קדושה שלמה. ויש חצי שיעור בקדושה. יש קדושה מלאה, וזה הקדש, אדם מקדיש, ויש קדושה מצומצמת. אבל כל העולם הוא בעצם שייך לריבונו של עולם. וצריך להודות. מה אדם ונודר נדר? למה אדם נודר נדרים? הוא מרגיש שהוא עדיין נמשך לאכילה. וזה לא בריא, וזה לא טוב, זה לא בריא רוחנית, זה לא בריא גשמית, לאכול דברים באופן מוגזם, נגיד. אז הוא נודר שהוא לא יאכל. פירות האלה שהוא מתאבל להם יותר מדי, הוא נודר שהוא לא יאכל. אז זאת אומרת, הוא מבין שזה דבר של ריבונו שלנו, הוא משתמש בזה לא נכון, אז הוא מפריש את הדבר הזה מעצמו, אז זה נראה רק של קדוש ברוך הוא, אז אם אחר כך הוא משתמש בזה, הוא מועד. על כל פנים, אנחנו שומעים מכאן בכלל, שאדם יכול לעשות פעולה של הקדש גמור, אדם יכול לעשות פעולה של איסורים, והוא יוצר, הדיבור שלו יוצר איסורים. זה לא פעולה מעשית, בדיבור הוא יוצר, וזה נקרא, זה נקרא מעשה. אנחנו פעם הבאנו את הראיה מהגמרא במסכת ערכין, או תמורה, שהגמרא אומרת שיש שלושה דברים שלוקים עליהם בלב שאין בו מעשה. זה ממר, נשבע ומקלל. אדם נשבע, הוא רק דיבר. עליו שאין בו מעשה לא לוקים, אבל יש שלושה דברים שכן לוקים. אחד נשבע, מקלל וממר. ממר, מה זה ממר? שהוא אומר, זה יהיה תמורת זה. יש לו בהמה שהוא הקדיש אותה, עכשיו הוא מתחרט. הוא רוצה בהמה אחרת לתת במקומה. הוא אומר, זה יהיה תמורת זה. בוא ימירנו, יש איסור לב להמיר. אז מי שממיר, אז הוא עובר בלב, הוא רק בדיבור עושה את זה. ואף על פי כן הוא לוקה. אומרת הגמרא, אל תכניס ממר בתוך השלושה האלה. לא תתני ממר, כי אין לך מעשה גדול מזה. מי שאומר, זה יהיה תמורת זה, הוא עושה מעשה. מה הוא עושה מעשה? הוא מקדיש, מקדיש את השני. והיה הוא תמורתו יהיה קודש. מקדיש, זה עושה מעשה. מה עושה מעשה מדבר? מה זה מעשה? אין לך מעשה גדול מזה. לעשות דבר קדוש, אין לך מעשה גדול מזה. זאת אומרת, הגמרא תופסת שלהקדיש דבר שהוא חול, להפוך אותו לקודש, זה שינוי במציאות. זה לא שיעור בהגדרה המופשטת הרוחנית, שאני אומר דבר זה אסור, אז זה לא השתנה. אבל אם אדם מקדיש, אז הוא ישתנה. זה דבר אחר. אתה לא רואה את ההבדלים, אבל זה לא תלוי בראייה שלך, אתה לא רואה הכל. אבל זה ישתנה לחלוטין, וזה מעשה, זה אחרת. נפקמינה לדינה, שאם אדם ייקח בהמת קודש ובהמת חול, ויחרוש בשניהם, הוא יעבור באיסור כליים. זה אותו בהמה. זה לא שור וחמור, זה שור ושור. אבל שור אחד קדוש, ושור אחד חול, הוא עובר באיסור כליים. כך הרמב"ם פוסק למעשה. יתר על כן, אפילו אם זה יהיה באותו בימה, אם יהיה אפשר פסולי המוקדשים, שהוא קצת קודש וקצת חול, ומישהו חורש בשור הזה, הוא עובר באיסור כליים. כי יש בשור הזה שני עדן. זה דבר מיוחד במינו. כי אם אדם למשל חורש בפרד, שהוא בעצם חצי סוס, חצי חמור, כן? זה משהו בא מרבייה של מין שאינו מינו. אז הוא בעצם יש בו צד של האבא שלו, קצת חמור אולי, וצד של האמא שלו, קצת שור, שורה, כן, חמורה, פרה, כן? ואז מורכב, כן? אבל לא עובר בסוג כליים. אבל, כי למה? כי זה נעשה משהו חדש. אבל קדושה וחולין לא יכולים לעשות, לא מתחברים ביחד, לא נפיל, נשים לקודש חיוור, כן? זה קודש לחוד וחול לחוד. בכל פנים, מה מלמד אותנו הגמרא? שהאדם יכול לעשות בדיבורו יצירה. וזה לימוד מאוד גדול של כוח הדיבור של האדם. ועשים דבריי בפיך, ובצל ידי כיסיתיך, נמתו השמיים. לעשות יצירה. ועשים דבריי בפיך, אדם מדבר דברי תורה, והוא בעצם מקיים את העולם. כוח הדיבור של האדם זה הכוח היותר חזק מאשר כוח המעשה. בחיצוניות, פעולות מעשיות יותר נראות בעיניים, מורגשות בחושים הגשמיים, אבל בעצם כוח הדיבור של האדם יותר גדול מהכוח המעשה. וזה כוחם הגדול של ישראל. שישראל יש להם כוח מיוחד, הכל כל יעקב. הכוח של ישראל זה בפיו. הידיים ידי עיסה, ועיסה לכוח המעשה. אבל בישראל יש להם הכוח של הדיבור, הכל כל יעקב. והווה אומר, אני אומר, אנחנו צריכים לקחת את זה לעצמנו, שאנשים שאנחנו שעוסקים בתורה, צריך לדעת שהתורה שאנחנו לומדים ומדברים אותה, היא פועלת בעולם. היא עושה את קיומו של עולם. כל לומדי התורה ביחד, הם יוצרים את קיומו של עולם. ואם לא יהיה כדבר הזה, כמובן, לא יהיה דיבורים של תורה בעולם, לא יכול להיות כדבר הזה, כי אתה הקדוש ברוך הוא קראת ברית, שתמיד יהיה, אבל בזה תלוי קיומו של עולם. לימוד התורה, העיסוק בתורה. אדם שלומד תורה שנה, הוא מתעלה. למד שנתיים, כפל כפליים. וכן הלאה. ואם אדם לא מעריך את זה, נו, כמה למדתי, נו, כמה עשיתי, מי בכלל אני? הוא לא מזלזל בעצמו, הוא מזלזל בתורה. הוא אומר שהתורה לא משפיעה. הוא אומר שהתורה לא פועלת. זה לא נכון, התורה פועלת. כל מי שעוסק בתורה, התורה פועלת עליו. התורה מרוממת אותו, התורה מקדשת אותו. כמובן, מתוך שאדם עוסק בתורה כדי להתרומם על ידי התורה, הוא לא לוקח את התורה כדי לעשות קרדום ואחפור לה, הוא לומד את התורה כדי להתרומם על ידה, כדי שמתקדש, אז התורה פועלת עליו. אז אדם צריך לדעת את הדבר, אדם צריך את מקומו, לא, זה לא גאווה, זה שמחה. כשאדם יודע שיש לו, שהוא למד עוד, למד שנה, שנתיים, שלוש, למד, עוסק בתורה, והוא מלא באושר, והוא מבין את הגודל הזה של הסברה, אז הוא מסתכל נכון. הוא לא צריך להתנפח בגלל זה. כי הוא עושה את מה שצריך. הוא עושה את הדבר הנכון. הוא שמח בשמחה של ריבונו של עולם. יכול להיות מאושר, יכול להיות שמח, להרגיש טוב מאוד מאוד, זה לא גאווה. הגאווה זה דבר אחר. הגאווה זה אדם מתנפח, שרוצה להעניין יותר. הוא לא עוסק בעצמו, הוא עוסק במטרה, במגמה. במגמה להיות קדוש, להיות מתרומם בתורה, להתעלות במעלות הקודש. אז אנחנו, שאנחנו עוסקים בתורה, ובארץ ישראל, ואין תורה כתורת ארץ ישראל. עטופים במצוות. וכמה וכמה עטיפות אנחנו עטופים במצוות כל הזמן. מזוזה עוטפת אותנו מכל מי שנמצא בבית. ואחר כך תלית, גם ציצית שאנחנו נופשים, בצנת מילה, ובבוקר תפילים. אנחנו נמצאים כל הזמן באטמוספירה מאוד מאוד רוחנית. וצריך לא לשכוח את זה. כל הזמן לראות שאנחנו בעצם נמצאים במקום של קודש. עוסקים בדבר השם, שזה הדבר היותר גדול שיכול להיות. כשאדם מקיים מצווה, אומר הבעל התניא, אז אור השם מקיף אותו מסביב, הוא מוקף באור השם. כשאדם עוסק בתורה, אז לא רק הוא מוקף, הוא גם ממולא. התורה זה גם מלבוש וגם מזון. זה ממלא את האדם ומקיף את האדם. ואשרי מי שהוא מחובר כל הזמן לאור השם. ומצד שני, הזהירות בלשון בדיבור. אם אדם מדבר דברים שלא צריך לדבר, אז הם גם כן פועלים. אז צריכים מאוד מאוד להיזהר בדיבור. הדיבור צריך להיות תמיד דיבור שקול. בדיוק מה שצריך להגיד, להגיד, ומה שלא צריך להגיד, לא להגיד. עכשיו אני רוצה עוד להתייחס לעניין הנדרים. כל הנודר כאילו בנה במה. והמקיימו כאילו קריב עליו קורבן. הכוונה בנה במה בזמן איסור הבמות. זאת אומרת, מה הבעיה? אדם, למה באמת יש איסור הבמות? אדם רוצה לעבוד את השם. הוא עושה לו בבית, בחצר שלו, עושה מדממה, עושה מזבח. והוא כל יום רוצה להקריב קורבן. אין לו יכולת לעבור כל יום לבית המקדש. הוא רוצה להקריב קורבן בביתו. למה? מה החיסרון בדבר? למה צריך להיות, למה צריך זה אסור? כאילו זה שחותי חוץ. למה? אדם רוצה לעשות מצווה. רוצה לעשות את רצונו של הקדוש ברוך הוא. וגם יש לו כוונות מיוחדות. לא כל אחד יודע לכוון את הכוונות של הרי. כוונות של הרשש. יש לו כוונות מיוחדות. והוא רוצה גם לעבוד לאט לאט. ולמה שמישהו אחר יעשה במקומו את המצווה הזאת? הכהן, הוא רוצה בעצמו ממש לעבוד את השם. כל הנודר כאילו בנה במה בזמן איסור הבמות, והמקיימו כאילו קריב עליו קורבן. מה התורה ומלמדת אותנו? שעבודת השם היא צריכה להיות של כלל ישראל. אל תעשה לך דרך מיוחדת. אל תיפרד מהכלל. מי שנודר הוא עושה לו מצוות נוספות. יש מצוות שהתורה צוותה, היא נתנה אפשרות לנדור נדרים, ומצד שני היא אומרת, כל הנדר כאילו בנה במה. ממה נפשך? אם זה שלילי, אז צריך שלא תהיה לא יד ההלכה הזאת. אם זה חיובי, אז למה כל הנדר כאילו בנה במה? יש מצבים חריגים. יש לפעמים שאדם צריך לזרז את עצמו, מעשיית מצוות, או יש לו באמת קושי באיזה דבר, והוא חייב לנדור כדי, הוא לא יודע להתגבר בלי זה. כן. היה לי פעם חבר שהוא, אנחנו היינו למען איזו תקופה במקום שהרבים היו מעשנים שם, היה מודה לעשן. בחורי ישיבות, יש ישיבות שהם מעשנים ועושים גלגולים עם העשן, ו ואז זוכרים את הסברה להגיד יותר טוב. ככה נראה להם, ככה יישוב הדעת, ושן, וזה, לא. והוא נמשך לזה. אמר, כולם משנים, קשה לי לבד. אז הוא קיבל עצמו בנדר, או בשבועה, שהוא לא, הוא לא מיישב. אז זה אדם נדר טוב, כי אדם מפחד שהוא יתדרדר לדבר לא טוב, והוא נודר. אבל לא, זה לא הסדר, זה משהו חריג. אדם מזרז את עצמו, וזה מצווה שרוצה לעשות נדרי מצוות, שמזרז את עצמו לעשות מצווה, שזה גם כן נשבעתי ואקיים עליך לעשות משפטי צדקך. זאת אומרת, אדם נשבע לקיים, אבל זה חריג. לא לעשות את זה כלל. לא לעשות סדר הזה שכל אחד מתפרד, וכל אחד עושה לו סדר עבודת השם משלו. זה לא הסדר. התורה היא כלל ישראל. וקורבן אחד מביאים, וזה קורבן של כלל ישראל. זה הגודל של הקורבן. שאחד מביא קורבן בשביל כולם, קורבן התמיד. את הכרס האחד תעשה במוקר, לא שניים, לא שלושה. האחד מבטא, היחד מבטא את האחדות, שכל ישראל הם מאוחדים בעבודת השם. התורה ניתנה לכלל, שבחר בנו מכל העמים, הקדוש ברוך הוא בחר בעם ישראל. ויהי בישורון מלך, בתאסף ראשי עם יחד שבטי ישראל. כשישראל הם ביחד, אז כבודו של ישורון מלך עולה. זה אומר המהר"ל, הוא מסביר. את הכל המוזר כאילו בנה במה, למה? כי הוא מתפרד, עושה לעצמו דרך מיוחדת, דרך בעבודת השם מיוחדת. אבל יש לו דרך מיוחדת. לא, זה לא טוב. צריך להיות שייך לכלל. זה לימוד מאוד מאוד חשוב. אחדות. לשם שמיים, יש לפעמים אנשים שחושבים שיש שם שמיים, אז פירוט זה טוב יותר. אז הם לא מושפעים מאחרים, וגם הם עושים את עבודת השם המיוחדת שלהם, ואם זה ביחד, אז זה מטשטש. יש לייטים, יש כל מיני סוגים, מטשטש. והתורה אומרת שצריך לעבוד את השם ביחד, ביחד. עד כדי כך שתענית, אז אם אין שם פושעים, אין שם רשעים, אז זה לא תענית. אם אחד רוצה לעשות, נגיד, תענית, רוצים לעשות תענית ציבור, אז אומרים, אולי נאסוף 10 ראשי ישיבות. 10 תלמידי חכמים, צדיקים, אולי מקובלים, והם יעשו תענית, ובשביל להציל את תתקן את הדור. אין זה תענית ציבור, זה תענית יחיד. תענית ציבור זה תענית שיש בה צדיקים בעינויים רשעים. זה הציבור. מוזר. לא, מוזר. זה המצב. בן אדם שלם זה לא בן אדם שיש לו רק ראש. גם יש רגליים, גם יש ידיים, גם יש ציפורניים, גם יש מקומות פחות מקיים, יש יותר מקיים. השלימות זה הגודל. לא ההפרדה בין הראש ובין, כן, פסיק רשע ובין שאר האיברים. כל האיברים ביחד, זה השלימות של עבודת השם. כל הגדר כאילו בנה במה. לזכור את הדבר הזה, היחד הזה. אדם יגיד, אני מתפלל לבד, אמרתי שתרוממות. אני יודע שיש כאלה שאומרים שקשה להם לבוא להתפלל בכותל, יש שם בלגן. פה מניין, שם הם מתפללים בבית הכנסת שלהם, מרגישים מסודר, התרוממות, או יש המוני עם ביחד, הם מרגישים, לא מרגישים שזה, הם יכולים לבטע את המיוחדות שלהם, אבל באמת, חכמים לימדו לנו כלל, שכמה שיותר אנשים, יותר שם השם מופיע. אמנם אנחנו לא נוהגים בזה למעשה, אבל 3 בלי שם. 10 שמברכים עם שם. 100 יש במשנה יותר. אנחנו לא נוהגים בפועל לדעת הדבר הזה. אבל באמת כך הדבר. יש יותר אנשים, יותר מופיע שם שמיים. עוד יותר אנשים, עוד יותר שם שמיים. הרבה קהל גדול ועצום, אף על פי שיש שם קטנים ומבלים ורשע ורעש וכו' וכו' וכו', זה השכינה באה. השכינה מופיעה. 3, אחד שעוסק בתורה גם שכינה, אבל 2 יותר, 3 יותר, 10 עוד יותר. ואם זה מאות אנשים, עוד יותר, וחנל. זאת אומרת, זה דבר שאנחנו צריכים ללמוד את הדבר הזה, מכיוון ש... על חיי הגלות אנחנו לא היינו עם, היינו מפורדים קהילות, קהילות, קהילות. ולא למדנו לחיות כציבור. כעת אנחנו ברשות השם חוזרים לארץ ישראל, חייבים להתרגל, לשאוף לזה, להיות ביחד, להיות ביחד עם כל הציבור, עם כל החלקים של הציבור, בכל תוך עמי אנוכי יושבת. אל תעשו לי פרוטקציה, תעשו לי בפגישה מיוחדת עם השכינה. בתוך עמי אנוכי יושבת, אני חלק מכל הכלל, שם השכינה נמצאת. זה התפקיד שלנו, ללמוד את הדבר הזה. לא לעשות מחלוקות, לא כל אחד הולך בכמוני. כמה שיותר ביחד, יותר השראת שכינה. הדבר השני שאני רוצה לנגוע מפרשה שלנו, זה עבר הירדן. מה הגדרים ההלכתיים של עבר הירדן, הגדרים של הקדושה של עבר הירדן? ראובן וגד מבקשים להיות בעבר הירדן. הישועות מלכו מספר, ובתשובה הוא נשאל, יש הזדמנות לקנות בעבר הירדן קרקע. האם יש מצווה לקנות בעבר הירדן קרקע? הוא מעריך בתשובה ארוכה לברר שעבר הירדן היא חלק בלתי נפרד מארץ ישראל. לא רק הגולן, כל עבר הירדן. חלק בלתי נפרד מארץ ישראל. אבל יש מדרגות בקדושה. זאת אומרת, מצד אחד, בחיה עבר הירדן מוכרח להיות שזה חלק מארץ ישראל. זה לא יכול להיות אחרת. למה? כי הכלל הוא שיובל לא נוהג, אלא כשכל השבטים, כל אחד יושב במקומו, וכל ישראל נמצאים בארץ ישראל. בלי זה, אין יובל נוהג. והרי בדורות, בזמן בית ראשון, היובל נהג. אבל ראובן וגד היו מעבר לירדן מזרחה, וגם חצי שבט מנשה. אז איך נהג יובל אם לא היו כולם בארץ ישראל? על כוחך, שגם עבר הירדן זה ארץ ישראל. בעבר הירדן נוהגים תרומות ומעשרות. בעבר הירדן, אבל ביקורים יש מחלוקת. אם מעבירים ביקורים מעבר הירדן או לא. זאת אומרת, יש שני גדרי קדושה. הגמרא אומרת, עשר קדושות, המשנה אומרת, עשר קדושות הן. ארץ ישראל מקודשת מכל הארצות. במה ארץ ישראל מקודשת מכל הארצות? שמביאים מארץ ישראל ביקורים ושתי הלחם. למה לא הזכירה המשנה תרומות ומעשרות? יש מצוות, כל מצוות התלויות בארץ. היא מזכירה שתי מצוות שקשורות בבית המקדש. היא מדברת על קדושה של ארץ ישראל שמתפשטת מקדושת המקדש. בית המקדש בו הקדושה בשיאה, ואחר כך מתוך הקדושה הזאת מתפשטות הקדושות על כל ארץ ישראל. עשר מדרגות של קדושה. הקדושה הכי פחותה של קדושת המקדש שמתפשטת זה על כל ארץ ישראל, שהיא מביאים ממנה ביקורים בשתי הלחם. אחר כך יש בתי הרחונה, שיש בהם עוד צד של קדושה. אחר כך ירושלים, אחר כך הרבי, ואחר כך לפנים מן הסורג, וחמה וכן הלאה, עד קודש הקודשים. זאת אומרת, יש בארץ ישראל קדושת ארץ ישראל, ויש בארץ ישראל קדושת בית המקדש שבתוך ארץ ישראל. לגבי הקדושה הזאת, איפה ראוי שבית המקדש ייבנה, הוא שייך לארץ ישראל המערבית. ולא בעבר הירדן. אבל עבר הירדן היא כן קדושה, אבל לא אותה קדושה. למשל, חכמים אמרו לנו שהכל מעלים לארץ ישראל והכל מעלים ירושלים. אז מישהו למשל גר בעבר הירדן ואשתו אומרת לו, בוא נעבור לעבר הירדן המערבית ונגור ביריחו. במקום ברמת המון. זה לא, זה לא איזה הפרש כזה של קדושה, שבגלל זה היא יכולה לכפות את בעלה לעלות, או הבעל יכול את אשתו לכפות לעלות לארץ ישראל, כי זה גם עבר הירדן קדוש. אז אם יזדמן לקנות בעבר הירדן שטח גדול, שהוא שם בזול, ופה בארץ ישראל מאוד יקר, אז אפשר לקנות בעבר הירדן. כך אומר ישועות מלכו. ולפי זה, מי שיש לו קרקע לקנות בארץ ישראל, וקרקע אחרת לקנות בארץ סיחון ואוג, מצווה בעצם לכתחילה לקנות בארץ ישראל. ומכל מקום מצווה איקה נמי לקנות בארץ סיחון, אם מי אפשר לו לקנות בזול כל כך בארץ ישראל. נגיד בארץ ישראל זה ביוקר, אז אין לו כסף מספיק. אבל בחוץ בעבר הירדן הוא יכול לקנות שטח גדול, לעשות שם וילה. אז יקנה מעבר הירדן. גם אני מדבר על זה. כי הנה הדיבור הוא פועל. אמרנו שהדיבור פועל, ככה כתוב בהתחלה בפרשה. אנחנו נדבר על קדושת עבר הירדן, אז זה בעזרת השם. אם מישהו רוצה לעשות סיור בעבר הירדן, הוא לא יוצא מארץ ישראל. זה חלק מארץ ישראל. גם בשנת תש"ה, הרב אברמסקי, רב חצל אברמסקי, הוא היה אז רב בלונדון. אחר כך הוא עלה לארץ ישראל. היה אדם מגדולי התורה בדור הקודם. אז הוא כתב ספר שלם, חוברת יותר נכון, לא יודע אם לקרוא לזה ספר, על נחלת עם ישראל, לארץ ישראל, איך הוא קורא לזה, נחלת עם ישראל. ועושה סקירה היסטורית, סקירה של התנך בעצם, איך שארץ ישראל מזמן האבות היא שייכת לעם ישראל. פרט כל המהלכים, איך שיעקב ויצחק ואברהם כמובן, אברהם, יצחק, יעקב, ואחר כך ישראל עולים לארץ ישראל. מה הוא אומר? עבר הירדן אמנם אינו מעיקרה של ארץ ישראל במובן נחלת אבות, אבל שווה היא כארץ כנען בהרבה הלכות התלויות בארץ מכוח הדיבור. ראה, אכילותי, תת לפניך את סיחון ואת ארצו, אכל רש לרשת את ארצו. לפיכך נתקדשו ערים המוקפות חומה בימות יהושע שבעבר הירדן, כמו ערים מסוג זה שביהודה וגליל. בשלושת ערי מקלט הבדיל משה רבינו, בעבר הירדן הן פולטות את ההורג נפש בשגגה, כמו שלושת ערי המקלט אשר הבדיל יהושע בארץ כנען. אף על פי שהם לא נהגו לקלוט לפני שעברו לארץ ישראל, אבל אחרי שעברו לארץ ישראל נתקדשה עבר הירדן. ואז לכאורה נסתכלת שאלה, משה רבינו הוא לא נקבר בארץ ישראל? כי אז בשעתו, כשמשה רבינו נקבר, זה לא היה ארץ ישראל. אבל אחר כך ארץ ישראל נתקדשה. ולכן משגלו שבט ראובן ושבט גד וחצי שבט מנשה, בטלו היובלות. גדולים שגדלו בעבר הירדן חייבים בתרומות ומעשרות מן התורה. למה הוא כתב את כל זה בשנה הזאת? כי אז היה דיונים על חנוכת הארץ. בהתחלה, הרי אתם יודעים, שהייתה הצהרת בלפור, הייתה שכל ארץ ישראל, גם עבר הירדן, גם חלק שבירדן המערבי, הכל זה בעצם יועד לעם ישראל. אחר כך התחילו דיונים, לחתוך מהו הערבים, וניסו לבטל את ההחלטה הזאת. אז הוא כתב חוברת שלמה, קצת ספר, כמעט ספר, ביאור שלם איך עבר הירדן, וגם הוא אומר מבחינה גיאוגרפית. הסדר הוא כאן שאיפה הגבולות? בדרך כלל הגבולות זה במקום או מדבר או ים. זה עושה חשבון שהמדבר מצד המזרח, אחרי עבר הירדן, רחוק שמה, שמה המדבר. ולכן הוא אפילו מונה, אני לא זכר, לא מצאתי כאן את הדף שפעם הייתי ואת הדברים הזה, האלה. שהוא עושה כמה חשבון, כמה קילומטרים מרובעים יש בכל השטח הגדול הזה, שזה כולו שייך לארץ, לעם ישראל. אז זאת אומרת, אז מה אנחנו אמרנו? שמצד אחד, ארץ ישראל, וכמה וכמה מובנים, יש בהם בקדושה של ארץ ישראל, אבל לא כמו הקדושה של עבר הירדן, שזה הגבולות שהתורה נתנה לנו, ונקרא אותם בפרשת מעשה בשבת הבאה, בעזרת השם יתברך. אבל גם עבר הירדן היא חלק בלתי נפרד מארץ ישראל. אתה יודע, הרב חיים שטיינר, הוא כתב ספר על טובה הארץ מאוד מאוד, וגם הוא עומד על הדברים הללו ומבאר איזה מצוות יש במצוות התלויות בארץ, וגם, כן. אנחנו נמצאים בתוך שלושת השבועות, אנחנו מרוצים פעילים לגאולה שלמה. אז כמובן אנחנו זוכרים את כל הצורך להשלמה, כל עוד שכל ארץ ישראל לא בידינו, אז עדיין חסר. זה כמו ספר תורה שחסר בו אות אחת, אז חסר בו השלימות, ואפילו לא קוראים בו, אם חסר אות אחת. כך ארץ ישראל צריכה להיות בשלימותה. כשארץ ישראל בשלימותה, אז הקדושה מופיעה בשלימותה. עם ישראל בשלימותו, אז כל המצוות התלויות בארץ. גם חלה של כולי עלמא, צריך ביד כולכם, יובל, כל ישראל נמצאים, אז מופיעה הקדושה בכל שלימותה. אז זה אנחנו מתפללים, וזה אנחנו מבקשים מריבונו של עולם. דווקא בימים האלה אנחנו מרבים בבקשות מריבונו של עולם, שגלינו גאולה שלמה. אנחנו גם יודעים לראות את מה שהוא עושה לנו, את כל הטוב שמטיב איתנו, שאנחנו כבר בתהליך מאוד מאוד מתקדם בארץ ישראל, בשלטון שלנו, ואנחנו על זה מתפללים, שהקדוש ברוך הוא ישלים את גולתנו, שנזכה לכל חלקי ארץ ישראל, כל עם ישראל וכל תורת ישראל, בעזרת השם.